שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל ומשה גרין מראיינים את דוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בפרק זה ננסה להבין איך טורקיה הפכה משותפה אסטרטגית מרכזית של מדינת ישראל כחלק מברית הפריפריות של בן גוריון, ומה גרם לה בדומה לאיראן להחליף צעד ולהתחיל לפתח עוינות לישראל. האם המהפך נגרם כתוצאה מעלייתו של ארדואן, או שמדובר בתהליך רגרסיבי אסלאמי שאותו טורקיה חובה כתנועת נגד לחילון שבוצע והובל על ידי אטאטורק וחבורת הקצינים שלו בתחילת המאה ה-20? ומה צפן לנו העתיד במזרח הים התיכון, בתחומי הגז, השייט והשליטה הטורקית? וחוץ מזה, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לערוץ היוטיוב החדש וערוץ הטלגרם החדש שפתחנו, וליהנות שם מתכנים נוספים, מאפשרות לשוחח איתנו, ובכלל, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום איתן.
שלום.
בוא קודם כל, דבר ראשון, נדבר קצת על טורקיה, מה זה טורקיה, מה זה הטורקים, עותמני, מה... בוא נעשה קצת סדר בכל הבלגן הזה.
אוקיי, אז קודם כל חשוב מאוד לציין, בניגוד למה שרוב האוכלוסייה אולי פה בארץ חושבים, הטורקים הם אינם ערבים. במקור הם הגיעו ממרכז אסיה, בעקבות כל מיני גל הגירה מסיבית, הם הגיעו לתחומי אנטוליה, החל מ-1071, הם התחילו לכבוש את תחומי אנטוליה לאט לאט, הם הקימו כמה אימפריות מאוד מרשימות, האימפריות שאני רוצה לציין במיוחד זה אימפריה סלצ'וקית, שמאוחר יותר הולידה את אימפריה עוסמנית, ואני מתאר לעצמי שהמאזינינו כבר יודעים מה זה אימפריה עוסמנית, שמן הסתם גם ארץ ישראל הייתה תחת השליטה של האימפריה הזאת. אז ב-1923 נולדה הרפובליקה הטורקית, מבעצם אימפריה עוסמנית, לפי החוק הבינלאומי, הרפובליקה הטורקית נחשבת כמדינה שנולדה, שהמשכיות, כאילו יש המשכיות בין מאימפריה עוסמנית לרפובליקה הטורקית, ועכשיו יש לנו זהות חדשה, זהות הטורקית, כי מן הסתם אימפריה עוסמנית לא התבססה על הזהות הטורקית. לאומיות הטורקית זה בעצם איזשהו מוצר של מאה ה-19, לקראת השקיעה של האימפריה, אינטלקטואלים עוסמנים ניסו למצוא כל מיני פתרונות כדי להציל את האימפריה. בהתחלה הם נתנו דגש לזהות העוסמנית, כלומר האיחוד של כל הנתינים בשפה העוסמנית, קוראים לזה איתיהד הנאסר. ומאוחר יותר, בגלל כל מיני מרידות של היוונים, בולגרים, סרבים, אלבנים וערבים, הם הגיעו למסקנה שהאיחוד של הנתינים, כלומר העוסמניות, לא תוכל לספק את הסחורה כדי להציל את האימפריה, ומאוחר יותר התחילו לבדוק מה קורה עם הפן-איסלאמיזם. בפן-איסלאמיות אנחנו ראינו שעבדול חמיד השני הפך להיות האיש המפתח, הוא רצה לאחד את העם הטורקי עם כל העמים כמו ערבים, אלבנים, פרסים וכו'.
אבל עבדול חמיד השני היה סולטן?
סולטן עבדול חמיד השני.
מתי בערך? שאני מבין.
אז עבדול חמיד השני שלט בין 1876 עד 1909, ובסופו של דבר הוא גם ראה היטב שהלאומיות הטורקית התחילה להתקבר על הרעיונות של הפן-איסלאמיות, ומן הסתם מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העצמאות הטורקית הוכיחה לנו שהלאומיות הטורקית זו הייתה בעצם הדרך היחידה כדי להציל את מה שהיה נשאר ביד בסוף של מלחמת העולם הראשונה. אז אימפריה עוסמנית קרסה, ובמקום האימפריה הזאת יש לנו עכשיו רפובליקה טורקית שביססה את הזהות שלה על הזהות הטורקית הסונית. חשוב מאוד לציין שהמדינה הזאת היא חילונית, למרות העובדה שהיא הגדירה את עצמה כחילונית החל מ-1938, אנחנו עדיין יכולים להרגיש בחקיקה שיש פה איזושהי דומיננטיות של האסלאם הסוני. למשל יש לנו את רשות לענייני הדת, ובאגף הזה אנחנו רואים את השליטה המלאה של של האסלאם הסוני, בעיקר האסלאם הסוני, האסכולה החנפית של האסלאם הסוני. אז אנחנו לא יכולים לומר, למרות ההגדרה שהיא מדינה חילונית שכביכול הייתה אמורה להיות מרוחקת לכל הדתות באותו המרחק, אנחנו לא יכולים לומר שהמדינה הטורקית היא במונחים זה יכולים להגדיר אותה כמדינה חילונית, אלא היא שואפת לעשות הפרדה בין ניהול המדינה, בעניינים של ניהול המדינה, היא שואפת לעשות הפרדה בין דת ופוליטיקה. אבל מעבר לזה, בוא נסתכל על הדגל, יש לנו שם סער. בוא נסתכל ללוח השנה הטורקי, לפי איזה תאריכים עובדי המדינה יוצאים לחופשה, לפי החגים הלאומיים, קו נטוי, גם לפי החגים האיסלאמיים, נכון?
זה קסם, זה אותו דבר, אוקיי.
אז שורה תחתונה, מה שאנחנו רואים פה, שהעם הטורקי זה שחקן מאוד חשוב, לא ערבי, לא פרסי, זה מיוחד במינו.
תוכל להרחיב קצת על אטאטורק, מה זאת אומרת, דיברת על זה בקטנה, מדינה חילונית, מה בדיוק זה התבטא? חוץ ממה שהסברת, זאת אומרת...
אטאטורק נולד ב-1881 בעיר סלוניקי שביוון, של היום, כמובן אז הייתה אימפריה עות'מאנית, בדיוק, הוא קיבל חינוך די מערבי, במסגרת העבודה שלו הוא הפך להיות נספח צבאי, ונשלח לראשונה לבולגריה, כנספח של אימפריה עות'מאנית, ושם הוא נחשף לראשונה לפרלמנט הבולגרי, והוא גם נחשף לחיים האירופאים, איפה שהנשים הבולגריות חשפו את הראש שלהן. והוא הושפע מזה עמוקות. הוא גם היה בצ'כיה, בקרלו ויברי, בקרלסבד. וכתוצאה מכך הוא כמובן גם עם השנים התחיל להשתלט על השפה הצרפתית. וכתוצאה מכך אנחנו התחלנו לראות שהוא התחיל להיות מושפע עמוקות מהרעיונות של מערביזציה שחדרו לאימפריה עות'מאנית, והוא הגיע למסקנה שלהיות דבוק בדת זה בעצם גרם נזק רב לאימפריה עות'מאנית, וכדי להציל את האימפריה הוא הגיע למסקנה שחייב לעשות חילוניזציה מאוד יסודית. וכתוצאה מכך אנחנו ראינו ב-1937 הוא הכריז על חילוניות בטורקיה.
אבל בשביל שמנהיג יבוא ויצליח לעשות איזושהי מהפכה, במיוחד כזאת דרמטית של חילוניזציה, צריך שיתוף פעולה של העם. איפה העם הטורקי או העם העות'מאני היה בשלב הזה של סוף מלחמת העולם הראשונה, ולמה הוא שיתף את הפעולה?
אוקיי, אז קודם כל חשוב מאוד לציין, בוא נגדיר מה המצב של העם. מ-1912 עד סוף 1922, שזה בעצם הפסקת אש בסוף של מלחמת העצמאות הטורקית, העם הטורקי יצטרך להילחם במלחמות בלקן, שהתחילו ב-1912, לאחר מכן מלחמת העולם הראשונה, מלחמות גליפולי, אחר כך מלחמת העצמאות הטורקית. העם היה מאוד עייף, אוקיי? וסוף סוף מישהו, מגיע, הצליח להביס את האויב, האויב הכובש, ופשוט נותן לך, בוא נגיד, סוג של מרשם. תחשוב שהוא היה סוג של רופא שהגיע בסוף המלחמה, והוא נתן לך מרשם כיצד אנחנו יכולים להבריא את האם המולדת. אוקיי?
לרפא את האימפריה העות'מאנית.
בדיוק, לרפא את האימפריה העות'מאנית. אז הוא הגיע למסקנה, אנחנו חייבים לא לשקם את מה שיש, אלא אנחנו חייבים לבנות פה את איזשהו מוסד חדש. אז הוא ביטל את הסולטנות והכל, ותוך כדי שהוא יכול לעשות את הדברים האלה, הוא היה צריך לקבל איזושהי תמיכה, לא מן העם, אלא מהצבא הטורקי, שהוא בעצם הפך להיות הרמטכ"ל של הצבא, והפך להיות גיבור לאומי, גם במהלך מלחמת גליפולי, במלחמת העולם הראשונה, וגם במהלך מלחמת העצמאות הטורקית. ובעקבות העובדה שהוא הפך להיות גיבור לאומי, הוא יכול היה לצבור בידו איזשהו כוח חסר תקדים, ואז הוא לא נשען על העם, הוא נשען על הצבא, ובעקבות הכוח שהוא קיבל מהצבא, הוא התחיל להכתיב את מה שהיה לו בראש לעם. אני רק רוצה לציין עוד דבר, זה מאוד קשור לתרבות הטורקית. בואו לא נשכח, דיברת על אימפריות. אימפריה אוסמנית נולדה ב-1299, עד 1923, האנשים האלה, הטורקים, הם נשלטו על ידי יד ברזל. אנחנו לא חייבים לא לשפוט אותם לפי הערכים הדמוקרטיים שיש בימינו. אנחנו לא יכולים לצפות שתהיה פה איזושהי תנועה מלמטה ללמעלה. לא, בטורקיה זה תמיד הפוך. כל הרפורמות תמיד הגיעו ללא יוצא מן הכלל, מלמעלה על ידי האליטות ללמטה.
הבנתי, אז באמת מדובר פה במנהיגות אותנטית שמצליחה לבוא ולהכתיב מלמעלה למטה. האמת היא שזה קצת קרב ממשיך של הסולטנים האחרונים שנפתחו למערב, התחילו להביא כל מיני מומחים נכון מהמערב מאוד, לבוא ולעשות רפורמות.
נכון מאוד, זה התחיל עם סלים השלישי ב-1789, לאחר מכן זה הגיע לשיא עם מחמוד השני, ראינו מאוחר יותר את הסולטני תנזימת עבדול מג'יד, וזה אותה הסקולה, מוסטפה כמאל זה התוצר של המערביזציה הטורקית, וכשאנחנו מסתכלים לספרי ההיסטוריה, ככל הנראה מוסטפה כמאל הושפע עמוקות מכתב עת בשם איג'תיהד, ששם בעצם הופיעו כל מיני מאמרים על מערביזציה, וזה היה תחת הבעלות של עבדולה ג'בדט, ואחד מהמאמרים שהופיעו בכתב עת הזה באיג'תיהד בשם שאינה קלה, אז בעצם אנחנו יכולים לראות את מפת הדרכים של הרפורמות החילוניות של מוסטפה כמאל.
ציינת בגדול שהצד העניין האיסלאמי היותר דומיננטי בטורקיה הוא הסוני, לא שיעים, אולי קצת שיעים, אבל זה לא דומיננטי במיוחד.
נכון.
בכל הפרוקסי וור שיש במזרח התיכון בין איראן וסעודיה, שזה בעצם בין הצד השיעי לסוני, הטורקים הם תופסים צד בזה? אולי הם בכלל אאוטסיידרים?
בוודאי, הם ממש לא אאוטסיידרים. ברגע שאנחנו מסתכלים למזרח תיכון, אפילו למזרח תיכון רבתי, אנחנו רואים שתי זירות מאוד משמעותיות. הזירה הראשונה ללא ספק זה סוריה, וזירה שנייה ללוב, זה לוב, אבל כשאנחנו מדברים על סוריה, בואו לא נשכח גם מה שקורה בצפון עיראק. אני יכול לציין שאחרי הניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה ב-2016, ארדואן התחיל לאמץ איזושהי דוקטרינה חדשה, שהוא התחיל גם להשתמש בכוח הכוח הקשה של טורקיה, כלומר בצבא הטורקי. אחרי 2016 אנחנו מתחילים לראות שהצבא הטורקי התחיל לעשות כל מיני מבצעים צבאיים מעבר לגבול, בשם מגן הפרט, ענף הזית,
מעבר לגבול בסוריה,
כן, אשכרה, נכון, מעיין השלום, מגן אביב וכולי וכולי, כן, יש לנו פה שמות מאוד
מעניינים,
ומן הסתם אם שמת לב, ענב הזית, מעיין השלום, הטורקים רק מביאים את השלום כפי שהם הביאו שלום לקפריסין ב-1974, אז גם הם קראו לזה מבצע השלום. אז זה בלקסיקון של הצבא הטורקי, ברגע שהם נכנסים לאיזשהו מקום אז הם מביאים שלום. אז איפה המלחמת הפרוקסי פה? בסוריה הם גם מחמשים את הצבא הסורי החופשי, אוקיי? אז כביכול הסונים המתונים, לך תקרא להם מתונים, וטורקיה גם מגייסת הרבה לוחמים ממש בכסף, באידליב נלחמת נגד איראן, חיזבאללה, רוסיה, משטר אסד, זה לא סוד בכלל, היא גם נלחמת נגד המחתרת הקורדית PYD, YPG ונגד ה-PKK.
זה הפשמרגה?
זה הפשמרגה, זה KDP, זה בצפון עיראק. מה שאני ציינתי זה המחתרת הקורדית בטורקיה וכל הארגונים האחרים שיוצאים ממנה, ובלוב, עכשיו...
אבל אם תוכל לעשות לנו לסדר, כלומר, יש הרבה מאוד ארגונים והרבה מאוד שבטים במזרח התיכון, ובסופו של דבר, מי הכוחות הגדולים? הכוחות הגדולים זה טורקיה, ערב הסעודית ואיראן.
נכון, אבל ערב הסעודית וטורקיה, למרות העובדה שהם סונים, הם לא בהכרח נמצאים באותו הצד. יש לנו פה איזושהי יריבות בין מוחמד בן סלמן, היורש העצר בערב הסעודית, לבין נשיא הנשיאים, מכתיר מלכים, נשיא רג'פ טאיפ ארדואן.
הסולטן.
הסולטן, כי הוא רואה את עצמו כנכד של האוסמנים, ומזווית הראייה שלו, מי הוא מוחמד בן סלמן בכלל, שהוא יכול לשחק את התפקיד הזה, וגם לא נשכח את האמירויות. מזווית הראייה של טורקיה, ערב הסעודית, אמירויות, ואפילו מצרים של עבד אל פתח אל סיסי, הם נמצאים באותו הציר, ובכל הזדמנות ארדואן מנסה לזלזל בלגיטימציה של סיסי, בגלל שהוא עלה לשלטון באמצעות ההפיכה הצבאית.
בפרק שעשינו עם קדר, הוא תיאר את זה כאיזושהי מין התנסות לא ערבית, על הערבים, אלה שלובשים את הגלימות, ועם הגלימות הלבנות, שמראות שהם לא עבדו יום בחייהם, לכל אימפריות הנפט, ובאמת טורקיה, מדינה יחסית מתקדמת, הם מייצרים שם הרבה רכבים של פורד, מייצרים שם הרבה מאוד תעשייה,
נכון.
מדינה שהיא חצי אירופאית, אמנם מבחינת התרבות היא לא אירופאית, אבל מבחינה של תעשייה, מדינה מאוד מתקדמת.
נכון, אתה צודק, אתה צודק בהחלט, אנחנו רואים את ההשפעה האדירה של ההיסטוריה העות'מאנית, כשאנחנו מסתכלים לא רק לספרות אלא גם לעיתונות, אנחנו רואים היטב שבעקבות ההשפעה של הנאו-עות'מאניות שמסתכלת לכל מזרח תיכון, לבלקן, כל האדמות האלה הם היו שלנו כביכול. אוקיי? אז כל המדינות החדשות, סוריה, עיראק, לבנון, מזווית הראייה שלהם הן מדינות מלאכותיות.
זה כמו דר אל אסלאם, כלומר כל שטח שהיה של האסלאם אמור לחזור לאסלאם, אז כל שטח שהיה של טורקיה אמור לחזור לטורקיה.
אז כמובן הטורקים הם מאוד מודעים לכך שהשטחים האלה הם כבר, אולי חלקם הגדול, לא יחזירו חזרה לטורקיה, אבל בוא נתמקד במה שקורה למשל בצפון עיראק ובצפון סוריה. ברגע שהצבא הטורקי התחיל לפלוש לצפון סוריה, אני ראיתי למשל איזושהי נטייה בתקשורת הטורקית, שהם ניסו להצדיק את הכיבוש הטורקי בצפון סוריה, בעיקר באפרין.
עם עלי זית ומעיינות שלום?
ענף הזית דווקא.
Okay.
ענף הזית, במבצע ענף הזית. שם הם ניסו להצדיק את הנוכחות של הצבא הטורקי על ידי חשיפת הארכיון העות'מאני, כדי להראות שהצבא הטורקי של היום זה לא כמו הצבא האמריקאי שמגיע ממאות קילומטרים, מאלפי קילומטרים מצד היבשת האמריקאית, אלא אנחנו בעלים של המקום הזה, והנה אבותינו היו פה, ואנחנו שלטנו פה, אז אנחנו, אף אחד לא יכול לתייג אותנו כחייזרים במזרח התיכון.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אם מישהו אומר משהו במיוחד בתקשורת, זאת אומרת שהוא מנסה להתנגד לאיזושהי דעה שנמצאת בעם. נראה שהם מושפעים מהספרות של אדוארד סעיד, של קולוניאליזם. כלומר, התנגדות לקולוניאליזם, מה שאנחנו עושים זה לא קולוניאליזם. זה כיבוש כזה של פעם.
בדיוק.
למה טורקי שהתנגדות? למה טורקי שהתנגדות לקולוניאליזם?
אז אני רק רוצה לציין, אתמול, מן הסתם, כמו כל יום, אני ראיתי את נאום של ארדואן.
אוקיי?
כמו כל יום, כי הוא כל יום מדבר, אין מה לעשות. אז אם אתה חוקר טורקיה, זה שעות נוספות, כי הוא לא מפסיק לדבר, כן?
דברן גדול.
אז הוא דיבר על היסטוריה, והוא אמר שיש הבדל עצום בין התרבות המערבית לתרבות של הטורקים, כי הוא אמר שהתרבות המערבית מושפעת מאוד מהקולוניאליזם. ולעומת זאת הוא אמר, אנחנו העות'מאנים, בשום פנים ואופן, אנחנו לא איזשהו כוח קולוניאלי, אלא אנחנו הפכנו את האדמות שכבשנו למולדת שלנו. אנחנו לא ניצלנו את העמים האלה. אז אתה לא יכול להתווכח, איתה אתה יכול, אבל איתם אתה לא יכול להתווכח שהם לא היו קולוניאליסטים. מזווית הראייה שלהם, הם לא היו קולוניאליסטים.
זאת אומרת, מבחינתם הם כבשו את נגיד את סוריה, ועכשיו הסורים הפכו לטורקים.
עכשיו הם לא הפכו לטורקים, כמובן שלא, אבל הם רק יכולים להצדיק את הנוכחות שלהם בצפון סוריה, למשל, לא על ידי מה שקורה היום, אלא הם מפנים גם את ה... מפנים אותנו להיסטוריה, והם רק רוצים להכשיר את נוכחותם בטריטוריות, בעיראק, בסוריה וכולי, אפילו בלוב. כיצד לוב, כיצד הטורקים איבדו את השליטה שלהם בלוב, בעקבות המלחמת טריפולי שהיה ב-1911 מול האיטלקים. אפילו ארדואן, כשהוא רוצה להכשיר את המדיניות החוץ הטורקית בלוב, והתערבות הצבאית הטורקית בלוב, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אפילו מייסד הרפובליקה מוסטפה כמאל, נלחם פה בחזית הלובית, אז אל תגידו לי מה טורקיה עושה בלוב. אז בנאומי ארדואן אנחנו שומעים שהוא מדבר על הגבולות העדכניות והגבולות שיש בלב. מה זה הגבולות שיש בלב? הגבולות שיש בלב זה סרביה, זה בוסניה הרצגובינה, זה ירושלים, זה לוב. זה בעצם הטריטוריות הגדולות ביותר, הגבולות הנרחבות ביותר של האימפריה העות'מאנית.
אבל אם אנחנו מסתכלים מזווית ראייה קצת יותר צינית, קצת יותר של גיאופוליטיקה, בלוב ברור למה שאינטרסים, יש שם נפט להכיל את כל המזרח.
זה לא רק נפט, אלא מזרח ים התיכון.
מה הוא חפש בסוריה? סוריה זאת מדינה שכמעט כולה מדבר, אין להם איזה נמלים מאוד מאוד חשובים, יש לטורקיה מספיק מים, הם לא צריכים את המים של סוריה.
אוקיי, אז טורקיה בתוך סוריה לא בגלל המים. כשאנחנו מסתכלים לעיתוי, מתי הטורקים נכנסו לצפון סוריה? ב-2016, מיד אחרי ניסיון ההפיכה הכושל, תחת השם מגן הפרט. לפני שהוא התחיל את המבצע הזה, הוא קרת ברית בבית עם הלאומנים הטורקים. וכדי לכרות ברית ביחד עם הלאומנים הטורקים, אז אתה חייב לתת משהו ללאומנים הטורקים כדי לרצות אותם. אוקיי? אז אתה בבית התחלת לעשות דלגיטימיזציה למפלגה הקורדית, אבל זה לא היה מספיק. מזווית הראייה של הטורקים, הטורקים כשהם מסתכלים לגוף, כשהם מסתכלים לגבול הסורי, הם ראו שם את הרצף הטריטוריאלי הקורדי. כלומר, בוא נסתכל מרזולוציה יותר גבוהה, אפילו מתחילת הגבול, מתחילת המשולש של הגבול טורקי איראני עיראקי, מהנקודה ההיא עד גבול, עד סוף גבול המערבי סורי טורקי, בגבול הדרומי של טורקיה, כלומר עד ים התיכון, אנחנו התחלנו לראות שהתחיל להיות פה איזשהו רצף טריטוריאלי קורדי. בצפון עיראק יש לנו את הקדפ של מסוד ברזני, ברגע שמסתיים עיראק, מתחילה קמישלו וכל מיני חבלי ארץ, שאנחנו התחלנו לראות את השליטה של ה-PYD, אוקיי? ואז הטורקים התחילו להגיע למסקנה, יש לנו פה איזושהי חומה קורדית, שעלולה לחתוך את הקשר בינינו לבין האומה הערבית.
כלומר, הם נלחמים בחוץ כדי להבטיח שלום מבית, עם המיעוט הקורדי בבית.
אז הם לא רוצים, קודם כל, איזושהי ישות פוליטית, עצמאית, קורדית, מעבר לגבול. איפה הקורדים ממוקמים? היסטורית, אנחנו אומרים קורדיסטן, נכון? מה זה קורדיסטן? קורדיסטן היא מחולקת לארבעה חלקים. טורקיה, איראן, סוריה ועיראק, אוקיי? אז ברגע שתהיה פה איזשהו עצמאות קורדית באחד מהחבלי ארץ האלה, זה עלול לגרום לאפקט דומינו גם בתוך טורקיה. אז הטורקים, מזווית הראייה שלהם, באמצעות המבצעים הצבאיים שעשו בצפון סוריה, הם חתכו את הרצף הטריטוריאלי בין כל מיני חבלי ארץ קורדים, למשל בין אפרין לבין קובאני. ברגע שהם נכנסו עם מבצע מגן הפרט, הם כבשו את החבל ארץ ג'רבלוס, כתוצאה מכך החיבור בין אפרין לקובאני נחתך.
זה אזורים
עם
הרבה
קורדים בעצם. אזורים עם הרבה קורדים, כמובן, ועכשיו מה שארדואן עושה, מן הסתם, בתוך טורקיה יש מספר רב של פליטים סורים שברחו מלחמת אזרחים בסוריה. אז מה שארדואן עושה עכשיו, זה משהו מזווית הראייה שלו, כמובן, יוצא מן הכלל, עם אבן אחד כמה ציפורים, הוא לוקח את הפליטים הסורים הערבים, והוא בעצם כמו מלך מפזר אותם לחבלי ארץ שהוא השתלט בצפון סוריה, איפה שפעם היו רוב קורדי. אז הוא עושה דקורדיפיקציה של הגבול הטורקי-סורי, וכתוצאה מכך מונע מאיזשהו סכנה אמיתית בשביל הביטחון הלאומי הטורקי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
לגבי כל הדברים האלה שארדואן עושה, זאת אומרת, הוא כנראה מקבל איזושהי לגיטימציה, אולי אפילו דחיפה מהעם לעשות את הדבר הזה. אם נסתכל רגע על החברה הטורקית, אני מאמין שהיא לא עשויה מקשה אחת, זאת אומרת, לא כל הטורקים תומכים בארדואן, אז איזה כוח בתוך טורקיה בעצם יותר תומך בארדואן?
קודם כל, ארדואן משווק את האסטרטגיה החדשה הזאת, כלא לעשות הגנה בבית, אלא לעשות הגנה מחוץ לבית, כדי שלא יהיו חילופי אש בבית. ברגע שיש לנו פה אימות עם הקורדים, אז אפשר להגיד שאפילו האופוזיציה, אני כמובן לא מדבר על המפלגה הקורדית, אלא אני מדבר על המפלגה החילונית, אפילו הם לא כל כך יכולים להתנגד לארדואן. זה מאוד פופולרי לתת מכות למחתרת הקורדית, אתה לא יכול למתוח לזה ביקורת, ברגע שאתה מותח בזה ביקורת, אז ארדואן יכול לתייג אותך כבוגד, וזה סוף שלך מבחינה פוליטית. אז זה בעצם מסביר מה שקורה בסוריה מול הקורדים, אבל למשל ברגע שיש לנו עימות עם משטר של בשאר אל-אסד, ופתאום בפברואר האחרון יש כ-34 חיילים טורקים נהרגו בתקרית פתאומית, אז הייתה פה איזשהו זעזוע תקשורתית וברשתות החברתיות, במיוחד זה בא לידי ביטוי, שמה אנחנו עושים בביצה הסורית. אבל ברגע שהם נותנים מכות לקורדים, זה קשה למהדרין. ברגע שהם מתמודדים עם איזשהו צבא יותר מבוסס, יותר, עם יותר שיניים, מה שנקרא, כמו בשאר אל-אסד, אז שורה תחתונה, הטורקים פה סבלו. כנ"ל גם בשביל לוב. בלוב אנחנו ראינו שארדואן ביסס את ההתערבות הצבאית שלו בלוב, ברגע שהוא הפנה את תשומת הלב של העם הטורקי למזרח ים התיכון. הוא חתם הסכם בנובמבר האחרון, הוא חתם הסכם עם הממשלת טריפולי בלוב, עם פייז אל-סראג', וכתוצאה מכך שתי המדינות, טורקיה ולוב כביכול, המערב לוב, מה שנקרא, הם חתמו על הסכם ועשו איזשהו הסכם שהם בעצם חילקו את מזרח ים התיכון, את האזורים הכלכליים הבלעדיים שלהם, ואפילו ממשלה לובית העניקה לטורקיה את הזכות לעשות חיפוש של גז הטבעי במזרח ים התיכון.
למי שהמפה של הים התיכון לא יושבת לו בראש כמוך, ללוב ולטורקיה אין שום גבול משותף, אבל מה עושים בדיוק השמים?
ברגע שאתה מסתכל, כמובן, בגלל שזה פודקאסט, אנחנו לצערנו לא יכולים להקרין איזשהו מפה, אבל הגבול, בוא נגיד, החוף המזרחי של לוב, והחוף המערבי של טורקיה, זה בעצם חופף, ואנחנו יכולים לעשות איזשהו מסדרון די צר, אוקיי? המסדרון, הרצועה הזאת, המסדרון הזה, הדמיוני הזה, עובר ממש במזרח של האי קריטים, ושל האי רודוס, של יוון. אז מזווית הראייה של יוון, זה בעצם הכרזת מלחמה, אוקיי? אבל מזווית הראייה הטורקית, המפה היוונית זה הכרזת מלחמה. אז אני רוצה לסכם ממש מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים. לפי החוק הבינלאומי, לכל אי יש מדף יבשת, אוקיי? ולפי הכלל הזה, לכל אי יש את האזור הכלכלי הבלעדי של 12 מיילים ימיים, אוקיי? מסביב לכל אי. הבעיה פה, הקרבה של האיים לחופי טורקיה, זה בעצם חונק את טורקיה, ולפי הגרסה הטורקית, לאיים אין מדף יבשתי, אלא יוון צריכה בעצם לחשב את המדף היבשתי מהיבשת שלה, אם וכאשר הגרסה הטורקית תהיה מקובלת, נניח שלא, אבל נניח על יוון, אז זה יהפוך את האיים היווניים למובלעות יווניות בתוך המים הטריטוריאליים הטורקיים.
כלומר, יהיה קידוחי גז טבעי, ממש קילומטר או אפילו 500 מטר מאיזשהו אי פסטורלי, וזה יהיה קידוח טורקי ולא קידוח יווני.
אז זה מה שהטורקים רוצים לעשות, אוקיי?
כן, אבל כמובן הם לא יקבלו את זה, כי איחוד אירופי הרבה יותר חזק.
אז לכן, אבל מה העניין? אתה אומר איחוד אירופי מאוד חזק, אבל הטורקים כרגע לא מכבדים את האמנה של החוק הבינלאומי לענייני החוק הימי, הם לא חתמו על האמנה הזאת, הם הסתייגו. הם לא מקבלים את הגרסה האירופאית, וגם חשוב מאוד לציין פה שהאירופאים הם לא מסוגלים, ככל הנראה, להטיל סנקציות משמעותיות על טורקיה כדי להרתיע את הטורקים.
טורקיה וישראל, היה פעם איזשהו רומן נחמד בינינו, יכול מדינה מוסלמית מתונה, אפשר לבקר שם הכל כלול, איזה כיף, וזה קצת נהרס. המון אנשים בציבור הישראלי אוהבים להגיד, כן, זה היה את האירוע של המרמרה, מאז הכל נדפק. יש לי הרגשה שזה לא הכי מדויק, נראה לי שיש קצת נכון. יותר משהו מורכב מאחורי זה.
נכון, אני מסכים. אני לא חושב שאנחנו יכולים להצביע על רק אירוע מרמרה, אלא בוא נתמקד יותר בעיניי לפסקת דאבוס בדצמבר 2008, בין נשיא ארדואן לנשיא זל, שמעון פרס. אז אני יכול להצביע פה בדיוק בנקודה הזאת, שארדואן אז בעצם התחיל לחשוף את האג'נדה האמיתית שלו, ומהנקודה הזאת אנחנו התחלנו לראות את ההידרדרות המשמעותית. בוא נגיד, התקרית מאבי מרמרה, זה תפקד כסוג של חותמת כשרות של ה... של התעודת פטירה. אוקיי, לצערי הרב, אני מאוד קשה לי להגיד את הדבר הזה, אבל בוא נודה את האמת, תחת השלטון של ארדואן, אנחנו חייבים לא לצפות שהטיב היחסים בין שתי המדינות יחזירו מה שהיה בשנות ה-90. בשנות ה-90 היו, בואו לא נשכח, היו כל מיני אינטרסים משותפים, למשל, כאשר ארצות הברית ואירופאים הטילו כל מיני סנקציות על הצבא הטורקי בגלל כל מיני הפרות של זכויות האדם, אנחנו ישראל לא ביקשנו מטורקים שהם יוכיחו שהם מתנהגים לפי הכללים של זכויות האדם וזה, אז זה בעצם דחף אותם לזרועותינו. וברגע שאנחנו ראינו ב-1999 שיושב ראש של ארגון המחתרת הקורדי, עבדולה אוג'לן, נתפס, אז ראינו בצורה מאוד משמעותית ירידה בקצב של ההתקפות התקפות נגד כוחות הביטחון הטורקים על ידי המחתרת הקורדית, וכתוצאה מכך, אז נשאלת השאלה, למה בכלל טורקים התקרבו למדינת ישראל כדי לקבל תחמושת טכנולוגיה? אז ברגע שיש לנו ירידה פה בהתקפות נגד טורקיה מכיוון של המחתרת הקורדית, אז מה איך מדינת ישראל כבר תורמת לטורקיה.
אתה אומר, זה בעצם הכל אינטרסים.
הכל אינטרסים.
בדיוק כל הסכם אחר בעולם.
וגם חשוב מאוד לציין, מי שבעצם התקרב אלינו, הם היו הקצינים של הצבא הטורקי. נכון להיום, או רובם הותחו, או חלקם מאחורי סורג ובריח, אז האנשי השיח שלנו באנקרה כבר לא בעמדות ההשפעה.
זאת אומרת, רוב האנשים שתמכו באמת בישראל בגלל ההפיכה ב-2016, הם כבר לא, אין להם כוח כבר.
אני לא יכול לומר רק אחרי 2016, ארדואן פשוט עשה, בוא נגיד, במרכאות, ניקיון מאוד יסודי. הוא העביר כל מיני חקיקות באמצעות המשאלי העם, הוא נקט כל מיני עמדות מאוד נחושות נגד אלה שאיכשהו התערבו לניסיונות ההפיכה, או אפילו הפיכות צבאיות מוצלחות בעבר. הוא פתח נגדם תיקים חדשים, והוא התחיל להכניס אותם לכלא. הדוגמה הבולטת ביותר זה כניסה לכלא של הגנרל צ'ביקביר. למשל, זה דוגמה קלאסית.
במה בדיוק הוא אשם?
הוא אשם שהוא תכנן את ההתערבות הצבאית משנת 1997, שהוריד את ארבקן מכיסא ראש הממשלה, ומאוחר יותר סלל את הדרך של ארדואן לכלא.
אז בעצם תופסים קצינים, מאשימים אותם במשהו שקרה לכאורה לפני 19 שנה.
לא לכאורה, קרה.
קרה לפני 19 שנה, אבל נזכרו פתאום.
כן, אז עכשיו בעצם, מה שנקרא, סוגרים חשבון. ארדואן נקמן.
אם באמת הכל אינטרסים וקשרים פוליטיים עם קצינים וכל מיני אנשים, במידה ויקרה איזה משהו, אנחנו נקבל איזה מוצר, במרכאות, שאנחנו נוכל לתת לטורקים, יכול להיות שהיחסים עוד פעם יתחממו, או שכל עוד ארדואן בשלטון אין מצב שמשהו כזה קורה?
אני חושב שאנחנו חייבים להיות כוחי עיניים, אוקיי, אבל בוא נודה את האמת, אני חושב שכל עוד ארדואן יהיה בשלטון, אני לא חושב שיהיה פה איזשהו שיפור בצורה משמעותית ביחסי ישראל-טורקיה. חייב לקרות איזשהו דבר מאוד יוצא דופן, כדי שטורקיה יכולה לחשב את המסלול מחדש.
תודה רבה.
ברצון, תודה על ההזמנה.
שלום לכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר מתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשלח לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום, אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.